ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. כל חיי תמיד איתי. שם הסיפור, כמעיין המתגבר. אני בחור בן 18 ואני מקווה שזה רף מספיק כדי שהסיפור שלי ייכנס לאנשים מספרים על עצמם. הסיפור שלי הרע בבין הזמנים האחרון, שבו כידוע לך, שהגיע אחרי כחודשיים וחצי שהייתי יחד עם מאות אלפי בני ישיבה במתווה שקפסולות, שזה אומר בניין אחד, ממש לא גדול, בלי לצאת ממנו אפילו פעם אחת, אפילו לכדי להתעברר, בלי לראות את המשפחה, ואפילו בלי להיות קרוב לאנשי צוות. זה לא קל. אבל אחרי שעשיתי את זה, הרגשתי התעלות, שאני מאמין שלא הרבה בני ישיבה בעשרות השנים האחרונות זכו לה. כך מעידים גם חבריי. כמובן שברגע שהשתחררנו מה... כן למרצון במרכאות שגזרנו על עצמנו, יצאנו לבין הזמנים עם רצון אז להשתחרר, לצאת, לטייל, לשוף אוויר, להרגיש מרחב, כל מה שתרצה. אנחנו בבית שלושה אחים בני ישיבה, שאני הקטן בהם, וכולם חשו כמוני. החלנו לצאת למעיין ידוע בצפון, והפעם החלטנו שאנחנו סוחבים איתנו את אבא שלנו. האבא שלנו הוא אברך רציני, לא ממש בקטע של טיולים, אבל כל כך רצה להביע את הערכתו להשקעה הרוחנית שלנו, שהוא נתר לנו, לא לפני שהזהיר אותנו שהוא לא בכושר, ושלא נעמיס עליו טיול שדורש מאמץ גדול מדי. יצאנו משעה מוקדמת מאוד, כדי שלא ניתקל בבעיה של צניעות. הגענו לחניון הקרוב למעיין, ומשם היינו צריכים ללכת במסלול של חצי שעה כדי להגיע. אבא שלנו שמע על כך, כמה הנחל רחוק מהרכב, אבל הוא לא אמר מילה. אבל את האוף הפנימי שלו הרגשנו, שמענו אפילו. הוא לא איזה זקן אבא שלנו, אבל כאברך שיושב ולומד 16 שעות ביממה, כושר גופני זה לא הצד החזק שלו. הגענו ונכנסנו למים. שם דווקא אבא שלנו התעורר לחיים. זה שימח אותנו מאוד, אפילו יותר מהנעתנו אנו. זו הייתה מחמאה בשבילנו שאדם רציני כמוהו מקדיש מזמנו היקר, והמחושב ופשוט שוחה איתנו. אבא שלי התגלה כשחיין לא רע, וכשהחלטנו לעשות תחרות, הוא לקח אותנו בקלות, בכל סגנון שחייה שבו בחרנו. זה כבר הפתיע אותנו. הנה משהו שלא ידענו עליו. אחרי שעה ומשהו של שחייה והסתכשכות במים, כשמטיילים אחרים החלו להגיע לאזור, קמנו, התלבשנו והתחלנו בהליכה לכיוון הרכב. אנחנו הולכים ובדרך שרים, שירים של דבקות, אין ספק שהיציאה הזו הייתה מושלמת. התכוננו ללכת לעוד איזה אתר אחד ואז לחזור הביתה, וכך עוברת לה כחמחצית השעה, בדרך הקורקר המובילה מהנחל אל החניון. אנחנו מגיעים לכיוון הרכב, לפתע אבי מכניס ידו באופן אינסטינקטיבי לכיס, ואומר, אוי ויי. מה קרה? אנחנו אומרים. חכו רגע, הוא אומר, הוא מתחיל לפשפש בכיסיו בבהילות. המפתח של הרכב, הוא אומר, הוא לא נמצא. הוא כנראה נפל לי שם ליד המעיין. תחפש שוב, הצענו. הוא חיפש וחיפש, הוריק את כיסיו. אבל המפתח לא היה שם. זה בדיוק מה שחסר לנו, להתעקע בלי אוטו 180 קילומטר מהבית. ולך תדע אם זה ליד המעיין, הוא נפל אולי בדרך. לך תמצא מפתח. במקום שכזה. מישהו צריך לחזור את כל הדרך לשם, שמענו את אבא שלנו אומר. הסתכלנו אחד על השני, והשלישי על הראשון. אחי הבכור אומר, שמעון, זה שמי הבדוי, אתה הצעיר שבחבורה, אז קדימה, סע. גרשון, עניתי מיני ובי את שמו הבדוי, אתה הבכור שבחבורה, אז קדימה, סע. ושנינו הסתכלנו יחד אל ראובן, גם שם בדוי, כשעל הפנים שלו ספק תמיהה מדוע אינו חלק, אינו נוטל חלק בוויכוח, יותר נכון מדוע בתור ילד סנדוויץ' לא מבין את הרמז ורץ לבד לכיוון המעיין. וככה ישבנו והתווכחנו, אבל אבא שלי לא חיכה הרבה, אני רואה שקשה לכם, הוא אמר, אז אני אחזור לשם לבד, פשוט תחכו לי כאן. בשלב זה, הוויכוח התהפך לחלוטין. לא, לא, אבא, אמרתי, אני הצעיר שבחבורה, אני אלך. מה פתאום, אמר אחי הבכור, אני הבכור, זה מוטל עליי. אך המצעי הרגיש שזה יהיה מיותר להציע את עצמו כמו סנדוויץ' על שולחן. ברור שהוא הולך. שכחתי לספר לכם שאבא שלי הוא מסוג האנשים שלא באמת נאלצו להניש את הילדים שלהם. הערכה והכבוד שתמיד חשנו אליו כבן אדם מושלם הייתה שווה מכל עונש. די היה לנו שנחשוש שיחס עלינו, או שיחשוב עלינו דברים לא טובים, כדי שנימנע מלעשות רע. ובמקרים של התחמקות ממטלות ביתיות, העונש הכי גדול שהיה יכול להשיט עלינו זה לומר, תודה, לא צריך, אני כבר אעשה בעצמי. וכשזה היה קורה, לא היה כוח שבעולם שיזיז אותו. הוא היה רץ למכולת, מוריד את הפח, הוא עושה את הכלים, ואנחנו היינו נותרים נבוכים ומצטערים על טיפשותנו. זה היה העונש הכי גדול, תאמינו לי. וזה בדיוק מה שהוא עשה גם כאן. הוא פשוט התחיל ללכת. עמדנו וראינו אותו מתרחק, ואני החלטתי לעשות מעשה, הוא פשוט לרוץ אחריו. אחי הבינו שאין טעם, ונשארו. הם כבר הכירו אותו מספיק לדעת שהוא בחיים לא יחזור. הדבקתי אותו ובתחילה ניסיתי לשכנע אותו לחזור. ידעתי שאבא שלי עקשן והסיכוי שיחזור דומה לסיכוי שהמפתח נמצא בכיס שלו. ברגע שהוא אמר שיחזור, זה מה שהוא יעשה. לפחות התנחמתי בכך שאתלווה אליו כדי שהוא לא יהיה לבד. פסענו בצעידה די מהירה, ראיתי שהוא מתנשף, כפי שאמרתי, אמנם לא זקן, אך מצד שני כבר לא צעיר ולא ממש בכושר. ואז, כשממש התקרבנו למעיין, ראיתי אותו לפתע פותח בריצת אמוק. ובמקביל, להפתעתי, הוא עשה משהו מוזר ביותר. הוא רוקן תוך כדי ריצה את תכולת כיסיו על שביל הקורקר, ורץ ורץ ורץ. זה המוזר ביותר. אני רצתי אחריו ואספתי את כל מה שזרק. מה לא היה שם? הארנק התפוח שלו, המסמכים, כסף קטן, שעון. הוא רץ במהירות ואני אוסף ואוסף. הוא צעק לי משהו, אבל מכיוון ששמעתי מוזיקה עם אוזניות, לא שמעתי מה צעק. ועד שהורדתי אותם כדי לשמוע מה הוא רוצה לומר, ראיתי אותו עושה את הדבר הכי מוזר והכי מפחיד שראיתי מימיי. אבא שלי פשוט רץ בטירוף אל המעיין וקפץ לתוכו קפיצה של 5 מטרים עם כל הבגדים שלו. הלב שלי הלם, לא הבנתי מה קרה לאבא שלי, הכל עבר לי בראש. אולי חטף מכת שמש, משהו קרה לו בראש, אולי נעקץ עלי הקרב, או משהו, רצתי כל עוד רוחי בי לכיוון המעיין, וכיוון שהאוזניות כבר לא היו עליי, פתאום שמעתי צעקות איומות. פחדתי להתקרב ולראות מה קרה לאבא שלי שקפץ מגובה כזה, אך האינסטינקט עשה את שלו, דהרתי בכל רוחי אל שפת המעיין, ואז ראיתי והבנתי הכל. מסתבר שאבא שלי שלא היה עם האוזניות שמע עוד לפניי צעקות מצד אנשים שהיו מסביב למעיין. והוא הבין שמישהו שם בצרה, כי בתוך המעיין היה צעיר שטבע. הוא היה שקוע במים, ללא תנועה. אבי כבר הספיק לשחות אליו, לתפוס אותו בתפיסת מצילים מקצועית מכיוון הצוואר, בגלל שטובים עלולים לאחוז במציל בכוחות אדירים ולהטביע אותו עמם. הוא הוביל אותו בסחירייה זהירה אל גדת המעיין, ושם השכיב אותו לארץ והחל לעשות לו אחיה. בשלב מסוים הוא סימן לי שאפסו כוחותיו. ראיתי שהוא גמור, שהחליף אותו בעיסוי. ואני יצאתי מההלם ופשוט מילאתי את מקומו בעיסוי וכך לסירוגין. עשינו לו עיסוי והוא עם הנשמות, החייאה, עד שלפתע הטובע השתעל, הקיא כמות אדירה של מים ושב להכרה. הצלנו אותו בסייעת הדשמיה. כולם מסביב שפכו עלינו ים של שבחים, אבי היה באפיסת כוחות, פשוט שכב לו שמה, אבל מצא את הרגע לומר לי, אתה עכשיו מבין כעת, למה איבדתי את המפתח? מאחר מה שסיפרתי מותיר שאלות פתוחות, אני אסגור אותן כעת, וזה חלק בלתי נפרד מהסיפור, ואולי הסיפור עצמו. בשביל זה אני צריך ללכת 40 שנה אחורה. אבי, יליד ארצות הברית, היה בן 15, בילה בקמפ בערי הקאצקלס. למי שמתרגש מהקפסולות צריך לדעת שבארצות הברית הילדים נפרדים מהוריהם למשך חודשיים תמימים, ומבלים בהרים עם תוכנית לימודים, בילויים וכיפים מסודרת. חלק מהפעילות המוצעת לבחירה הציעו קורס הצלה. הסבא שלי ביקש מאבא שלי לקחת את הקורס הזה. אבי סירב בתחילה, מה לא להיות מציל? אבל מכיוון שראה שזה מאוד חשוב לסבא שלי, הוא החליט שמפאת כיבוד אב, הוא יעשה את קורס ההצלה שכלל גם חילוץ וגם טיפול לאחר תביעה. אבי שמעולם לא עשה שימוש בקורס המצילים, מאחר ונסע לאחר מכן לארץ, ללמוד בשיבת מיר בירושלים. חיפש ומשום מה לא מצא שם בירושלים ים ראוי, כי אין ים בירושלים, לבריכות מעט ללכת בגלל מיעוט הבריכות וריבוי הזמן שהקדיש ללימון, וכשאתה לא רואה מים, הסיכוי שלך להיות מציל שואב פחות או יותר לאפס. למרות שלא עשה שום שימוש במה שלמד באותו קורס מצילים שקפה עליו אביו, ברגע האמת, 40 שנה אחרי, זכר הכל לפרטי פרטים, השתמש בכל הטכניקות של המצילים, וכל מה שלמד על החייאה. ברגע ששמע את הצעקות, הבין שמתרחשת שם תביעה. היה לו את החוש לקלוט שלא מדובר בצעקות של שמחה, אלא של חרדה. זו הסיבה שהחל בריצת עמוק, תוך כדי שהוא מעיף את הארנק שלו ואת חולת הכיסים של המכנסיים והחולצה, ומתוך שהיה ובגלל שהיה במעיין שעה לפני, ידע בדיוק לבחור את הזמן, את המרחק, את המיקום המדויק, איפה לקפוץ למעיין בלי להיפגע, וכך הציל את חיי הצעיר. אך היה כאן עוד נס. הריצה הזאת, הקפיצה, ההצלה, סחיבת הטובע גרמה לאבא שלי להפיסת כוחות מוחלטת. הוא אמנם החל בעיסוי ובהנשמה, אבל הרגיש שגופו בוגד בו ושהוא מאבד את הטובע. וכאן עוד פרט שעוד לא סיפרתי. כשהייתי בישיבה קטנה, גם אבא שלי, כמו אבא שלו, אבא שלי הכריח אותי לעשות קורס שחייה, ושנה לאחר מכן קורס עזרה ראשונה של 40 שעות. ואני, יש לי תעודת חובש. גם אני כמותו לא ממש גיליתי עניין, אבל גם אני כמוהו צייתתי מטעמי כיבוד אביהם. וכך היה יכול לקרוא לי בחור צעיר ובריא, לעשות את עיסוי הלב לתובע, שזה מאמץ גופני מאוד קשה, ועוד הוא מסתפק בהנשמה מפה לפה, אל תשאלו אותי כאן על קורונה, מי בכלל חשב על זה באותם רגעים קשים? לאחר שהגיעו שירותי הצלה, שגם הם היו מלאים דברי שבח על התפקוד שלנו, אבא שלי פתאום נזכר בסיבה, בגללה הוא חשב שהגיע חזרה למעיין. הם פה עכשיו נחפש את המפתח, הוא אומר לי. אין צורך, אמרתי לו, ושלפתי את המפתח. הוא הביט בי בתדהמה. מאיפה יש לך את זה? אמר לי, אבא, אמרתי לו, אתה השלחת אותו בריצה שלך. אני ראיתי אותך מוציא אותו מהכיס של החולצה, איפה שאתה אף פעם לא שם את המפתחות. כך אמרתי והושטתי לו ברוב טקס את המפתח הגדול השחור. אתה מבין, הוא אומר לי? חשבתי שחזרתי לכאן בשביל למצוא מפתח, ובשביל להוכיח משהו לילדים שלי. מסתבר שהמפתח היה בכיס שלי, אמנם לא הכיס הנכון. גם הוכחתי משהו לילדיי, שמכיבוד אב לא מפסידים כלום. אני שמעתי בכל אבי, אתה שמעת בכל אביך, וכך ניצלו חיים. חזרנו בהליכה איטית, שרנו שירי הודיה לקדוש ברוך הוא, וכמובן סיפרנו לאחים את מקורות אותנו. בערב התקשר אבא שלי לאבא שלו, הזקן באמריקה, לספר לו את מה שקרה. אתם יודעים מה הוא הגיב? כל החיים למדתי את הגמרא שאומרת כל המציל נפש כאילו הציל מעולם מלא. ותמיד חשבתי על המצווה הזאת שעדיין אותה לא עשיתי. מעולם לא הצלתי נפש. כעת שאתה מספר לי את זה, עשית לי שמחה עד סוף ימי. הסיבה שהכרחתי אותך ללמוד שחייה הייתה בגלל הנאמר בגמרא במשכת קידושין, ללמד בנו שחייה. אבל הסיבה שביקשתי ממך לקחת קורס הצלה ועזרה ראשונה, הייתה דווקא לצורך חיזוק הביטחון העצמי שלך. אתה לא כל כך רצית, אבל שמעת לי, מפאת כיבוד אב. ובזכות המעשה הזה זכית אתה, וגם אני זכיתי חלק, להיות חלק לפחות, ממה שנאמר, כל המציל נפש אחת מישראל. זה הסיפור על כיבוד אב, על נפלאות ההשגחה, ועל כל מה שביניהם. ערב טוב לאברך המציל.
ערב טוב, מבורך.
איזה סיפור יפה ומדהים, תשמע. אשריך.
אשריי, סייעתי בשמי.
כן, אז קודם כל, אז אתה ממוצא אמריקאי. ממתי, נכון. כמה שנים אתה פה בעצם?
מגיל 17.
וואה, וואה. ואיך הילדים שלך למדו משהו, אה?
למדו.
אתה יודע שיש משהו שמזכיר לי, אבא שלי גם שיחיה, שבשנת תשנ"ט זין, בפרשת וישב, ביוד א' אב, יום אחרי תשע באב, תשנ"ט זין, היה יום של תביעות, היה יום שים סוער בתל אביב, ונתבו שם המונים, ממש תבו איזה 10 אנשים באותו יום, זה היה משהו לא רגיל, ושבאמת נכנס שם. אבא שלי בעצמו הציל שני תובעים, שני בחורים שתבעו, גם ממש בשיטה הזו, זה דרכו של אבי, להיכנס למים, לא לחשוב על עצמו, אחד מהם כמעט התביע אותו בעצמו. אפילו כתבתי את הקטע הזה בספר, שימו לב לנשמה, את הקטע שבו הוא ראה איזה איש אחד שזועק, הולך וצועק ארי, ארי, ארי על הבן שלו.
היה עוד כתבה במקרה, בכל הנשמה
כן, כן, ארי, ארי. וארי הזה בעצם הוא אח של דיין חשוב, אחר כך שפנה אליי אמר לי, אני מזהה, זה האח שלי הרב שרמן, זה האח של הרב שרמן, ושנפטר בעצם נטבע למוות באותו ערב, אותו לא ערב, אותו יום שישי, חצי בצהריים. והנה אני ככה, חזרת הרבה, מישהו כתב לי שאולי אני אכתוב עוד פעם את הסיפור של ארי ארי, כדי שאנשים יפחדו מהמים. תגיד לי, קודם כל, סיפור מדהים, מדהים. יש עוד משהו שדומה לאבא שלי, אתה נוהג בדיוק כמו, אבא שלי כשהיה רוצה להניש אותנו, היה אומר לנו, תעשו משהו, והיינו עושים כזה, אוף, הוא אומר, אני אעשה את זה. ואז היינו רצים ומתחננים, עשינו אוף, רק נשמנו, רק ככה היה לנו מגרד בגרון, לא עזר לנו שום דבר. אז תספר לי על השיטה הזאת קצת.
זה שיטה שהוכיחה את עצמה. זה נקרא שאתה מבקש מילד לעשות מה שאתה מבקש ממנו לדבר, מה שכמו זה, אם הוא לא עושה את זה בחשק, אז איבדת. אז לא, תכריח אותו לעשות את זה, לא הבחת שום דבר. ברגע שהוא רואה שזה חשוב לך, ואתה עושה את זה במקומו, ואתה זה, אז מיד, אוטומטי, לא יפה, חבל שאני לא עשיתי את זה, לא, לא, אני אעשה את זה, אבל לא, לא, אל תתן לי. אני אעשה את זה וגמרנו. פעם הבאה, שאתה מבקש מהם משהו, הם יודעים, אם לא, אז אתה תעשה את זה, אז מיד הם רצים לעשות את זה.
אתה יודע, יש בזה גם איזה סוג של... באמת דוגמה אישית, אבא שלי שהחיה את אורן, מדבר עליו הרבה, הוא באמת היה בן אדם שעובד, עושה, לא הייתי רואה איתו יושב רגל עד רגל, ומתוך העיסוק שלו, הוא גם היה מבקש מאיתנו ודורש. והאמת היא, הוא דרש מאיתנו הרבה. הוא היה בעל חסד, היינו, לפני שהיה ארגוני חסד, היינו סוחבים בעליות של חיפה, והוא לא היה מרחם עלינו, הוא היה אומר, תקשיבו, אני צריך ללמד אותם רק להיות סבלים. אתם תדעו להיות סבלים, אתם תדעו להיות כל דבר. ובאמת, אני מסתכל על זה, ואני אומר את זה להרבה לילדים ולנערים שנמצאים איתי, ואני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא, ששלח לי אבא שהעביד אותי, שדרש ממני, שהוא הפך אותי לבחור, לא, לא אחד שיושב על רגל על רגל, רק הרווחתי מזה. תגיד לי, על העניין עצמו, איך באמת משמרים ב-40 שנה ככה, משהו שלמדת לפני כל כך הרבה שנים?
זה מעניין, בגלל שעיקר הלימוד של להציל בן אדם, וזה דבר שחשוב שכולם ידעו את זה, שאתה רואה מישהו שתובע, אז התובע תמיד נאחז במציל בצורה כזאת שהוא לא מרפא. הוא רואה שזה הדבר היחיד שיכול להציל אותו כרגע, אז הוא מחזיק אותו בכל הכוחות שיש. ועיקר הלימוד ההצלח זה איך להשתחרר ממי שתפס אותך, כמו שאמרת מקודם, שכמעט אבא שלך טבע, איך להשתחרר ממנו ובתוך כדי להוציא אותו מהמים. וזו טכניקה, כשאתה לומד להציל מישהו, אז עוד הפעם ועוד הפעם, והמולדי הקורסים האלו תופסים אותך באמצע השחייה בכל צורה אפשרית. אז זה דבר שלמדת. עכשיו, ברגע שאתה יודע את הדבר הזה, שאתה בסכנה, שהתובע יתפוס אותך, אז אתה עובד לפי השיטה הזאת שהוא לא יצליח לתפוס אותך, שאתה מגיע מאחוריו.
כן, מגיעים מאחורה, וכן, כמו שעשית, שלוקחים אותו מהצוואר כזה,
לוקחים אותו מהצוואר,
שהוא לא יכול בעצם, כן.
אתה צריך לדעת דבר אחד, שהוא לא יתפוס אותך, ואם הוא תפס אותך, איך לצאת מזה. אז הטכניקה הזאת זה בדם, זה ברגע שלמדת את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אתה יודע, זה הנקודה פה, וזה כל אחד ואחד, שאם חז ושלום, חז ושלום יגיע אליו כזה מקרה שהוא רואה מישהו שתובע, שידע, אתה מתקרב אליו מדי מקדימה, הוא יתפוס אותך באיזשהו צורה, שאתה לא תצטרך להשתחרר ממנו.
אתה יודע שאני גם בישיבה קטנה, איזה בחור ארגן עזרה ראשונה, 40 שעות גם, ועד היום יש לי תעודת חובש, ואני זוכר כל דבר, אני זוכר איך לעשות חוסי מורקים, ואיך לעשות תפיסת המליך, ואיך להוציא שתופסים בבטן ומוציאים מבן אדם חפץ זר שנכנס לתוכה. אולי זה, הסיפור הזה גם יחזק את הנושא הזה של, כן, ללמוד שחייה, אבא שלי אגב לימד אותי שחייה מאותו סיבה. שחייה זה דבר חשוב ללמוד, וגם עזרה ראשונה, זה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת. תשמע, אני ממש מודה לך על הסיפור הזה, שככה התחיל לנו את העונה בצורה מאוד מאוד יפה, סיפור מדהים. הבן שלך הביא את זה, ואני ככה רשמתי את זה על הכתב, ואתה הועלת לא בקלות לעלות לשידור. אולי יש לך שיר שאתה רוצה לשמוע?
קודם כל מקווה שבאיזו השם אף אחד לא יצטרך להשתמש בזה, שלא יהיה... שויות ושלא יקרה בעיות בחיים לעזרת השם, אבל סייעתי בשמי, אני רואה בזה כל הסיפור הזה שרצתי והלכתי וכאני החלטתי שאני חוזר בחזרה, השם עזר, היה פה סייעתי בשמי הגדולה.
תודה לך ידידי היקר, באמת איש מיוחד ומאוד מאוד נהניתי לקרוא מהבן שלך את הדרך שלך ואת הערכה הגדולה שלך, וזה גם דרך בחינוך. שיהיה לך באמת גמר חתימה טובה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים כאן.